טוב לכולם ולכולן. כשאנחנו מגיעים לפרשיות תרומה תצווה, דרך כי תישא ובהקל פקודי, אז אין ספק שהנושא המרכזי שמופיע בפרשיות האלה זה בניין המשכן על הכלים שבו. וכשאנחנו מתבוננים בחז"ל, גם בגמרא אבל בעיקר בראשונים ובאחרונים, אנחנו מגלים שחכמים עמדו מאוד על כל מיני פרטים שקשורים למשכן ולכלים, ולמדו מהפרטים האלה כל מיני רעיונות חשובים, גם ביחס לכלל ישראל, גם ביחס לפרט ישראל וכו'. אחת ההערות המיוחדות, הייתי אומר, אני לא מכיר עוד מפרש שעמד על הנקודה הזאת, אחת ההערות המיוחדות שמופיעות בכלי יקר, לפחות על שלושת הכלים שבהם לפי פשט הפסוקים, וגם הגמרא מאירה את זה, תכף נראה, שבהם היה זר זהב סביב, שהם הארון, השולחן והמזבח. תסתכלו למשל דוגמה רק בגמרא במסכת יומא, מקור 2 אצלנו בדף. אמר רבי יוחנן, שלושה זרין הן. יש שלושה כלים שעליהם היו זר זהב סביב, של מזבח ושל ארון ושל שולחן. אלה שלושת הכלים שעליהם הופיע הזר. אז תכף נחזור לגמרא, אבל אני חוזר לכלי יקר. מאוד מעניין להערה ששם לב אליה הכלי יקר, והיא לגבי המידות של הכלים. האם המידות של הכלים הן מידות שלמות, כלומר אמות שלמות, או שהן מידות שבורות, כלומר חצאי אמות? בואו נראה את הפסוקים. הכלי הראשון כמובן זה הארון, ועשית ארון עצי שיטים. מה המידות של הארון? המאתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. זאת אומרת, שלושת המידות של הארון, אורך, רוחב, גובה, שלושת המידות של הארון שבורות, לא שלמות. שתי אמות וחצי אורך, אמה וחצי רוחב, אמה וחצי גובה. אומר הכלי יקר, זה לא מקרה ששלושת האמות, שלושת סוגי המידות שבארון, שכנראה מבטאים גם שלושה צדדים, נראה בהמשך, הם שבורים. חצי, חצי, חצי. שולחן, ועשית שולחן עצי שיטים. אצל השולחן מצאנו מצב מעורב. מצד אחד, המאתיים אורכו ואמה רוחבו, זאת אומרת, באורך וברוחב, אמות שלמות, אבל ואמה וחצי קומתו. אבל הגובה הוא צריך להיות שבור. אם כן, הארון, כל עמותיו או כל מידותיו שלמות, השולחן, רוב מידותיו שלמות ומידה אחת שבורה. וסליחה, לא דייקתי, הארון, כל מידותיו שבורות, והשולחן, רוב מידותיו שלמות ומידה אחת שבורה. ואילו המזבח, בין מזבח הזהב, שלו הקריבו את הקורבן, מזבח העולה, בין מזבח הקטורת, שלו הקריבו את הקטורת, ועשית את המזבח, כאן זה מזבח העולה, עצי שיטים, חמש אמות אורך, וחמש אמות רוחב רבוע יהיה המזבח, ושלוש אמות קומתו. אם כן, הוא ריבוי חמש אמות אורך, חמש אמות רוחב, ושלוש אמות גובה. אם כן, כל המידות של מזבח העולה שלמות, וגם מזבח הקטורת. ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, אמה אורכו, ואמה רוחבו רבוע יהיה, אמה על אמה, והמתיים קומתו ממנו קרנותיו. אם כן, שני המזבחות, גם מזבח העולה וגם מזבח הקטורת, שניהם המידות של המזבחות שלמות. אם כן, סיכום מאוד מעניין. המידות של הארון כולן שבורות, האמות של המזבח כולן שלמות, שתי המזבחות, והאמות של השולחן רובן שלמות, ואחת מהן שבורה. לא מקרה. הערה מעניינת, לא? האמת שאני התוודעתי לכלי יקר הזה לפני כ-20 שנה, ומי שהפנה אותי לכלי יקר הזה היה לא אחר מאשר נגר. טוב, אפשר להבין. נגר שם לב אם האמה היא שלמה או שבורה. לפני 20 שנה אולי יותר אפילו. תשמע, אתה חייב לראות את הכלי יקר הזה. אז פעם ראשונה פתאום ככה קצת נדהמתי מההתמקדות. בפרט הספציפי הזה, האם האמות שלמות או שבורות. אז יש לפנינו בדף שלנו שלושה מקורות בכלי יקר. המקור הראשון, מקור 3 הוא המקור המרכזי, ומקור 4 ו-5, איזושהי השלמה, נקווה שנספיק את ההשלמה. ועוד שני מקורות ברב, כדי קצת יותר אולי להבין את הדברים. אז אני חוזר לגמרא במסכת יומא. אז הגמרא במסכת יומא אומרת, שבאמת היו שלושה כלים מיוחדים, כמו שראינו כאן כרגע, הארון, השולחן והמזבח. מה הייתה הייחודיות של שלושת הכלים האלה? אמר רבי יוחנן, שלושה זרים הם. היו שלושה זרים על שלושת הכלים האלה, של מזבח ושל ארון ושל שולחן. מה כל אחד מהכלים מסמל? של מזבח, זכה הארון ונטלו. המזבח, הוא, מי שזכה בו זה ארון הכהן. מה התכונה של המזבח? החכמים אמרו, כך גם שאת הפסוקים בתורה, המזבח, לפחות מזבח העולה, הוא מזבח כפרה. גם הקטורת, דרך אגב, גם מזבח הקטורת הוא מכפר על ישראל, בפרט בשעת המגפה, כפי שאנחנו מכירים בחלק ממקומות התורה שמספרת על מגפות שהיו, ומה שעצר את המגפה זה דווקא הקטורת. אם כן, המזבח הוא סימן לכפרה על החטאים. מי שאחראי על הכפרה על החטאים זה הארון שבט הכהונה. הלאה, שולחן. מה זה שולחן? השולחן בדרך כלל אפשר לחשוב שהשולחן הוא שייך יותר לצד הכלכלי, אבל חז"ל משייכים את השולחן גם למלכות, והמלכות היא אחראית גם על הצד הכלכלי. שולחן זכה דוד ונטלו. זאת אומרת, השולחן שעסוק, שעניינו יותר הצד של הכלכלה, הפרנסה, ולא רק ברמה של התפקוד החומרי של הפרט או של הציבור, אלא גם של האומה, אבל ברמה של הממלכה. כלומר, אני אגיד את זה רגע אחרת. אם המזבח אחראי על הכפרה הרוחנית, השולחן אחראי על התפקוד החומרי של הפרט ושל הכלל. בין אם מדובר על פרנסה וכלכלה, בין אם מדובר על מלך שאמור לספק ביטחון, הלכות מלכים ומלחמותיהם. אז המלך אחראי גם על מה שקורה מבחינה חומרית באומה, מבחינה פנימית, בעיקר זה כלכלה ורווחה, ומצד שני גם במה שקורה מבחינה, נקרא לזה פוליטית צבאית באומה, זה יותר כלפי חוץ, נקרא לזה חוץ וביטחון. על זה אחראי המלך. שולחן מבטא שולחן מלכות. ברובד פשוט, שולחן מבטא פרנסה וכלכלה. יותר עמוק, שולחן, אומרת הגמרא, זכה דוד, דוד המלך. אם כן, מלכות ישראל, שאחראית על הכלכלה ואחראית על הביטחון. אלה שתי הסוגיות שעומדות בדרך כלל על הפרק ברמה הלאומית חומרי. ארון, נו, מה הזר של הארון? ארון כמובן בתוכו התורה, שני הלוחות וספר התורה. ארון עדיין מונח הוא, כל הרוצה להיקח יבוא ויקח, או בלשון חכמים במקום אחר, ארון תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אם כן, שלושה כלים, שלושה נושאים. הנושא של המזבח, כפרה. הנושא של השולחן, פרנסה וביטחון. אנחנו נתעכב יותר על הצד של הפרנסה. הנושא של הארון, תורה. אם כן, שלושה זרים יש. כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. בלשון אחרת, כתר תורה, העולם הרוחני, כתר כפרה, התיקון של החסרונות הרוחניים, וכתר מלכות או כתר כלכלה, יותר עסוק בעניינים החומריים. עכשיו זה מאוד מעניין. המידות שהארון היה בנוי מהם כתר תורה, הן מידות שבורות, כמו שראינו מקודם. המידות שמהם המזבח היה בנוי, כפרה, הן מידות שלמות. ואילו המידות שהשולחן, הכלכלה הייתה בנויה, והמלכות ברובד היותר כללי, גם הביטחון, אלה מידות שלמות, אבל יש מידה אחת שהיא שבורה. מה המשמעות של זה? תראו מה אומר הכלי יקר. מקור 3. והבית ימין הוא ראה, כי ג' כלים אלו היו חלוקים במידות העמות. כי הארון היו כל עמותיו שבורות, והמזבח היו כל עמותיו שלמות, והשולחן היו מקצתן שבורות ומקצתן שלמות. אומר הכלי יקר, הלא דבר הוא. הרי זה לא מקרי. שאם הקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים לפרטי פרטים בכלים, אז גם הפרט הזה, שהאם המידות שבורות או שלמות, גם הפרט הזה כנראה בא לסמל דבר מאוד עקרוני ביחס לשלושת, הייתי אומר, הנושאים האלה, שלושת התחומים שבתוכם אנחנו חיים. הממד הרוחני שמסומל על ידי הארון התורה, הממד החומרי שמסומל יותר על ידי השולחן, הכלכלה, והממד של הכפרה, של אי היחס הנכון ברוחני לחומרי, שמכוון על ידי המזבח, שזה ששם המידות הן שלמות. אם כן, והקרוב אליי לומר בזה, לפי שמוע חכמים במעלות, תרף נראה על איזה מעלה מדובר, הבית למעלה ממך. זאת אומרת, כל מה שקשור למעלה, עכשיו אולי חשוב כאן להעיר הערה, לא כל ממד בחיים שייכת בו מעלה. זאת אומרת, אדם שיש לו כסף, לא הייתי מגדיר את זה כמעלה, הייתי מגדיר את זה כנתון, כעובדה. מעלה זה דבר שהוא בעל מעלה, שיש לו ערך, שהוא למעלה מהממדים הטבעיים החומריים של האדם. אז כל מה ששייך לערך תורני, אלוהי, מוסרי וכו', כל מה שנקרא לו ערכיות, בין ברמה האלוהית, בין ברמה האנושית, כמובן פה מדובר על ארון, אז מדובר על כתר תורה, כל מה ששייך למעלה, האדם צריך לראות את עצמו כחסר ביחס למעלה הזאת, כי יש מעלה למעלה ממעלה למעלה ממעלה. אני קורא שוב, והקרוב אליי לומר בזה, לפי שמוע חכמים במעלות, בין מעלת התורה, בין מעלת המוסר, בין מעלת החוכמה, כאן אומר מדובר על תורה, אבל זה לאו דווקא, זה כל מה שנכון לקרוא לו מעלה, הבית למעלה ממך. כל מה שקשור למעלה, האדם צריך להסתכל למעלה. כל מה שלמעלה ממנו. וללמעלה הזה הוא צריך לשאוף. הוא כל, אני מתקדם רגע. האדם ביחס לערכים הרוחניים, המוסריים, התורניים, השכליים, צריך לראות את עצמו כל הזמן שבור. לא שלם. אני מתקדם, לכן המידות של אהרון כולן שבורות. כי כל מה שקשור לבניין רוחני של האדם הפרטי או של האומה, האדם חייב לראות את עצמו כל הזמן שואף למעלה. לעוד מעלה ועוד מעלה ועוד. לעולם לא לראות את עצמו שלם. תמיד שבור. הבית למעלה ממך. כי על ידי זה ידמה בנפשו כי הוא חסר מן שלמות. ולא הגיע למדרגת חברו. ויבוא להתקנות בו כמובן. כי נת סופרים תרבה חומה במובן החיובי. ויוסף על שלמות חוכמתו. כי נת סופרים תרבה חוכמה. וכן כל מה שקשור למעלות הרוחניות... שם האדם צריך לראות את עצמו חסר, וכל הזמן החיסרון הזה יוליך אותו למעלה, ולכן מידות הארון המבטאות את האריך הרוחני, כל המידות של הארון שבורות. כי בהקשר הזה האדם צריך לראות את עצמו כשבור, כלא שלם, כשואף קדימה. אבל בענייני העולם הזה, שמה שמסמל את העולם הזה זה השולחן, בין ברובד הכלכלי, פרנסה, שולחן, בין ברובד הביטחוני, כמו שאמרנו מקודם, שולחן מלאכים, אבל בעיקר בענייני הפרנסה, אבל בענייני העולם הזה, דיינו כל הצלחות הגופניות, כאושר וכבוד, אם ביחס לתורה, רוחניות, יראת שמיים ומוסר וכו', אדם צריך להסתכל למי שלמעלה ממנו, כדי שתמיד ישף למעלה, ולעולם לא יהיה שלם, או לעולם לא יהיה שמח בחלקו, אם אפשר לומר במובן החיובי, כן? שאלא כל הזמן ישף קדימה, ביחס למה ששייך לעולם החומרי, של האדם, פה הוא צריך להסתכל למטה, לא למעלה. פה הוא צריך להסתכל על עצמו כיותר מאשר אחרים, ופה הוא חייב להיות שמח בחלקו. אני קורא. אבל בענייני העולם הזה ידענו כל הצלחות הגופניות, כאושר וכבוד, הסתכל במישהו למטה ממנו. ובסיבה זו ישמח בחלקו, בראותו כי יש לו רב יותר מן הרבה אנשים. ועל כן היו כל אמות הארון שבורות. הארון שבתוכו התורה, להורות. שכל אדם ידמה בנפשו כאילו הוא חסר מן שלמות החוכמה. ולכן הוא שבור. זה לא שהאמות של אהרון שבורות. האמות של אהרון שבורות כדי ללמד אותנו שאנחנו צריכים להתייחס אל התורה שבתוכנו כשבורים. כחסרים. כחלקיים. לא שבר שיביא אותנו לייאוש או תסכול. לשבר שיאתגר אותנו. תוך כדי דיבור עכשיו אני נזכר. שהגמרא שואלת, לכאורה קושייה משני פסוקים. פסוק אחד אומר, אשרי האדם מפחד תמיד. אם כן, האדם המפחד תמיד הוא אדם מאושר, מאשר את עצמו. מצד שני, אומרת הגמרא, כתוב במקום אחר, פחדו בציון חטאים. אם כן, עצם הפחד הוא חטא, או שהפחד מורה על זה שיש לך חטא, לכן אתה מפחד. אם כן, שואלת הגמרא סתירה, אז הפחד היא מידה חיובית או לא? עונה הגמרא לא קשיה. במי לדעה על מה בעניינים שקשורים לעולם הזה, אסור לאדם לפחד. בעניינים שקשורים לתורה, בדברי תורה, פה צריך לפחד. אומר רש"י במקום, במי בדברי תורה צריך לפחד, שמא תשתכח התורה ממנו. עכשיו אני, אם הייתי רש"י לכאורה, הייתי שם שם נקודה. למה צריך לפחד בדברי תורה? שם אני אשכח את מה שלמדתי. הבנתי, אז זאת הסיבה. אבל רש"י לא עוצר שם. רש"י ממשיך עוד חצי משפט. שמה תשתכח ממנו, מוסיף רש"י, ומתוך כך מחזירה לשנותה תמיד. ומתוך שהוא מפחד לשכוח את תורתו, הוא לא נכנס לייאוש ותסכול ודיכאון. ולכן הוא יושב ולא עושה כלום. שב ואל תעשה. אלא מתוך שהוא חושש שמה תשתכח תורה ממנו, זה מאתגר אותו לחזור על לימודו. אז לא פחד משתק. פחד בונה. פחד מאתגר. לכן גם בהקשר הזה, אדם צריך לראות את עצמו מבחינה רוחנית שבור, לא כדי להישבר חס ושלום, אלא כדי שהשברון הזה, השבר הזה, זה בחינת, אנחנו נראה עוד מעט, שובו שיברו לנו מעט אוכל. המשבר הזה יוכל להביא לבניין חדש, וכל הזמן הוא צריך לראות את עצמו. שבור, משתלם. אז הוא קצת יותר שלם, אבל עדיין שבור, אבל משתלם, שבור משתלם. כלומר, זה לא שבר, המידות של אהרון היו שבורות לא כדי ליצור אצלנו חד ושלום, איזה מין תסכול מתמיד. אלא שמחה על היש, אבל מצד שני, התפתחות והתקדמות, אל מה שעוד צריך להיות. עד לאן? עד אינסוף. לכן כל המידות שבורות. אני חוזר שוב לכלי יקר. ועל כן היו כל אמות אהרון שבורות, להורות שכל אדם ידמה בנפשו, כאילו הוא חסר מן השלמות. כאילו הוא חסר מן שלמות החוכמה. וצריך למדוד לא רק חוכמה, חוכמה, תורה, יראת שמיים, מידות טובות וכו'. כל מה שהוא ערך רוחני, ערכי. וצריך למדוד עדיין למלות חסרונו. כי כל אמה חסרה, מורה על דבר חסר. אז צריך שימלאו חסרונו. כך נפלא, תראו את המשפט הבא. כך עיקר החוכמה, מאין תימצא, אמר איוב. והחוכמה, מאין תימצא. רק מי שעושה את עצמו לאין, לחסר, לשבור, יגיע אל החוכמה. כך עיקר החוכמה מאין תימצא ממי שחושב את עצמו לאין וחסר. אבל לא במי שהוא חכם בעיניו, הטועה בעצמו לאמור, או לומר שכבר הגיע אל תכליתה. כי איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. זה קצת שונה, קצת הרבה אולי שונה ממה שחושבים היום. איזה הוא חכם, היודע את הכל, היודע הרבה מאוד. לא, בדיוק הפוך לפי התורה. איזה הוא חכם שיודע שאינו יודע. ולכן הוא מוכן ללמוד מכל אדם, הוא יודע שהוא זקוק ללמוד מכל אדם. ולכן באמת החוכמה יכולה להימצות, או להימצא רק אצל מי ששם את עצמו כעין. ורק מתוך העין הוא הופך לעני. ואז גם העני הזה הוא עין ביחס לעני הבא. עד אינסוף. כי זהו חכם הלומד מכל אדם, החושב שהוא חסר מן החוכמה והוא צריך עוד להתלמד. וכן בידיעת מציאת השם יתברך, לא רק בחוכמה, אלא ודאי בתורה, יראת שמיים וכו'. וכן בידיעת מציאת השם יתברך אמרו, תכלית הידיעה, כך אמר הרמב״ם, שנדע שלא נדעך. או בלשון הרמב״ם, תכלית הידיעה שנדע שלא נדעהו. אז כל מה שאדם יודע, הוא יודע שהוא לא יודע ביחס למה שהוא מסוגל לדעת. עד אין סוף כל אחד למדרגותיו וסדר ההתפתחות שלו. ועל כן היו כל אמות הארון שבורות. באורך, וקומה ורוחב. מה שלושת הממדים האלה מסמלים, אומר הכלי יקר? כנגד ג' דברים העומדים כנגד משיגי החוכמות. כלומר, יש שלושה ממדים שבהם האדם צריך לקנות חוכמה. והם א', קוצר דעת המשיג, זה שהאדם, הגברה, האדם רוצה להחכים, יש לו קוצר דעת, קוצר חוכמה, קוצר אינטליגנציה, קוצר ריכוז, בקיצור, יש לו חסרונות ביכולות ההשגה שלו. ב' ועומק המושג, התורה עצמה, החוכמה עצמה, מצד עצמה, כמה היא עמוקה, ארוכה מארץ מידה רחבה מן ים, ואורך ההצעות. אורך ההצעות זה כמה מאמץ האדם צריך להציע כדי להתחיל ולקנות משהו. אז א', האדם עצמו יש לו קוצר ידיעה, קוצר יכולת. ב', התורה עצמה והחוכמה עצמה אין לסוף. וב', כמה השתדלות ומאמצים האדם צריך להשיג או להתאמץ כדי לקנות את התורה. כי הקומה היינו העומק, כי עמוק הדבר מי ימצאנו, והוא עומק המושג. והרוחב עומד כנגד קוצר דעת המשיג. והאורך היינו אורך ההצעות, כל ההשתדלות, המאמצים שאדם צריך להתאמץ כדי לקנות את התורה ובכלל את החוכמה, אבל בפרט את התורה. וכמו שאמר איוב, עמוקה משול מה תדע, הוא כתיב שם גם ארוכה מארץ מידה, ורחבה מני ים. אם כן, מה מלמדות אותנו המידות השבורות ביחס לארון? שכל מי שרוצה לקנות תורה, נקודת המוצא הבסיסית שלו היא שהוא שבור. לא שבור עד כדי ייאוש, אלא שבור מאתגר. כי אין סוף לתורה. מי שניגש אל התורה בכלל, אל לימוד התורה, אל קיום התורה, אל השייכות אל התורה, אל העולם הרוחני בכלל, מי ששייך בגישה שכביכול יש סוף לבניין הרוחני, אין לו מושג בכלל במה הוא עוסק. אין לו מושג. רק מי שמבין כל הזמן שהוא שבור והוא משלים, והוא שבור והוא משלים, ועד רבה, ככל שהוא יודע יותר, הוא יודע כמה הוא יודע פחות, ככל שהוא מתקדם מבחינה רוחנית יותר, הוא יודע כמה הוא חסר יותר וכו', רק מי שזאת נקודת המוצא הבסיסית שלו, יש סיכוי שיש שייך באמת לתורה. גם ללימודה, גם לקיומה, ובעיקר לחיי תורה. אבל מי שהציב לעצמו איזושהי נקודה שהוא רוצה להגיע אליה, וכשהוא הגיע אליה הוא חושב שהוא סיים את המלאכה, אז כמו שתמיד אנחנו אומרים, צדיק גמור, הוא גמור. אין גמור בתורה. התורה היא אינסוף. הבניין הרוחני הוא אינסופי. ולכן המהלך הרוחני שאדם צריך לנוע בתוכו, הוא מהלך אינסופי. בהקשר הזה, אין יותר שלם משבור. באמת. אין יותר שלם משבור, כי רק השבור יביא אותי אל ההשתלמות, שתביא אותי אל ההשתלמות, שתביא אותי אל ההשתלמות, עד אינסוף. פילי פלאות. זה ביחס לעולם הרוחני. אבל ביחס לעולם החומרי, נו, מה קורה עם העולם החומרי? חזל אמרו בגמרא, תכף נראה, יש לו 100 רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, 400 800, עד אינסוף. אז מה צריך להיות היחס אל כל ההצלחות החומריות? אבל השולחן המרמז לכתר מלכות, על פי הגמרא כמו שראינו ביומה, ולכל הצלחות האנושיות אשר ישראל זוכים להם משולחן גבוה, היו עמותיו קצתם שלמות. שתיים מתוך השלוש, המתיים אורכו, אמה רוחבו, אורך רוחב, עמות שלמות, רק הקומה היא ועמה וחצי היא שבורה, שתיים משלוש, הרוב צריך להיות, רוב היחס אל העולם החומרי, הוא צריך להיות, כביכול אני שלם, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. כי אם האדם באמת יקנה, יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, אז כל אחד מאיתנו יודע שאין סוף לכמיהה, להשתוקקות, אל העולם החומרי. חזל אמרו במקום אחד, למה כסף נקרא כסף? כי האדם כוסף אליו. כמה הוא כוסף? אין סוף. אבל מצד שני, אמר המערה, למה זוז נקרא זוז? כי הוא זז. זוז. זה סוג של מטבע בזמנם. זוז נקרא זוז, כי הוא זז מאדם לאדם. אז מה שווה לחשוף למה שבסוף זז ממך? אין טעם. אנחנו לא מזלזלים בממון. תכף נראה שיש צד גם שאדם צריך להתייחס אל הממון ביחס אליו כשבור. אבל קודם כל, נקודת המוצא הבסיסית, שתמיד האדם שמח בחלקו. אז אם אל המעלות הרוחניות הוא צריך להסתכל למעלה כמה אני חסר, אל הרכוש והממון, ההצלחות הגופניות הוא צריך להסתכל למטה כמה אני שלם. כמה יש אחרים ממני שחסר להם יותר ממה שיש לי, אז אני שמח בחלקי. אני מבסוט. זה העמות השלמות של השולחן, אני חוזר. אבל השולחן המרמז לכתר מלכות ולכל הצלחות האנושיות אשר ישראל זוכים להם משולחן גבוה, היו עמותיו קצתם שלמות. למה? שתיים משלוש. כי כל משכיל ישמח בחלקו וידמה בנפשו כאילו יש לו כל ואינו חסר לנפשו מאומה. שכן יעקב במפגש עם עשיו אמר יש לי כל. לעומת זאת עשיו אמר יש לי רב. רב זה הרבה. אבל זה לא כל. עכשיו, היות ויש לו מנה רוצה 200, אז הוא רוצה שיהיה לו עוד יותר הרבה. אז אנחנו, הגישה של התורה אל השולחן, זה קודם כל, אנחנו צריכים להתייחס אל הממד הכלכלי שלנו, שאנחנו שלמים. ולכן אין לנו, במרכאות, אני מגזים, כן, אבל אין לנו שאיפות יתרות ברבדים החומריים. אמנם קצתם היו שבורות, אמנם יש מידה אחת בשולחן, הגובה, שהיא מידה שבורה, לאורות, שלא ישלים האדם תאוותו מכל וכל. זאת אומרת, אף על פי שאדם צריך לראות את עצמו כשלם, הוא צריך לדעת שתמיד זה שהוא צריך לראות את עצמו כשלם, זה לא יהיה דבר קל. כי תמיד הוא יראה את עצמו כשבור, ביחס אל הממון והרכוש. זה קל להגיד בשיעור שביחס אל הממון, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. וכשאנחנו נצא מכאן, נו, אז כל אחד מאיתנו חי בעולם הזה, ובעולם הזה יש צרכים ויש כל מיני יצרים וכדומה. אז מצד המהות אני צריך להסתכל על עצמי כשלם, אבל מצד המציאות אני הרבה פעמים רואה את עצמי כשבור, ולכן אני צריך לשבור את השבור הזה. אומר הכלי יקר, אומנם קצתם היו שבורות לאורות, שלא ישלים האדם תאוותו מכל וכל. אף פעם האדם לא יסיים את ההשתוקקות, את המיצוי של ההשתוקקות החומרית שלו. ולכן, ולא ייתן אל החומר כל אהבת נפשו, אלא צריך שישבור תאוותו. הצד האמיתי שצריך להתייחס אל הממון כשבור, להתייחס אליו כדבר שבור, כדבר חלקי, כדבר חסר. כי מטעם זה נזכר לשון שבירה אצל הלחם, שהוא התמצית או התשתית או הבסיסיות הכלכלית. לחם זה המינימום. כמו שנאמר, שיברו לנו מעט אוכל, או בשברי לכם מטה לחם וכו'. תסתכלו רגע, השלמה של העניין הזה, במקור 4, שם לגבי השולחן. על כן היו עמות השולחן שלמות לאורכה ולרוחבה, אך במידת הקומה כתיב ועמה וחצי קומתו, רמז או רמז שלא יגבע ליבו, ולא ירום לבבו למעלה בעבור עושרו. כלומר, גם א', היחס אל הממון הוא צריך להיות יחס של שלמות. איזה עושר עשינו בחלקו. ב', אני צריך לשבור, יש צד אחד של שבירה, של קומה שבורה, עמה וחצי, שזה בא לשבור את התאווה של האדם שרוצה כל הזמן להיות שבור כדי להשלים. ג', שגם אם אדם זכה לאיזושהי סוג של מעלה כלכלית, אף על פי שהערך מעלה לא מתאים למילה כלכלית, אבל זכה לשפע כלכלי, הוא צריך לראות את עצמו ביחס לזה כדבר שבור, זה לא הכי חשוב. כאן שבור זה שלילי, במובן השלילי, שזה לא שלם, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. אז שלא יגבל ליבו ולא ירום לבבו למעלה בעבור עושרו, כי העמה השבורה בקומה, רמז שיהיה לו לב נשבר על כל פנים, ולא יתקומם מלשון קומה, גאווה, גובה, בעבור כי רב חלו. ורמה זאת שהאוכל משולחן גבוה לא ימלא רסן בטנו ותאוותו, להשבור תאוותו כמו שראינו מקודם, ולא ישלים אל החומר כל מאווייו, כי הצדיק אינו אוכל כי אם לסוב הנפשו, והמותר יחרים. ומטעם זה נזכר לשון שבירה אצל הלחם, אומר כלי יקר עוד הערה מעניינת, וזה טוב לאדם לראות את עצמו כשלם מצד שלא ירוץ אחרי הממון, אבל מצד שני כשבור, כלומר לדעת שזה סך הכל דבר שהוא לא הכי חשוב בעולם, הוא דבר שבור. אז זה שאדם מתייחס אל הממון בצד השבור, במובן החיובי, זה טוב בין מצד הרפואה, בין מצד התורה. וזה טוב לאדם, אין מצד הרפואה, שלא ימלא היצטומך, המערכת העיכול של האדם, מאכל כאשר יוכל סעד כי דבר זה מזיק אל העיכול, אלא יחסר כמו שליש מקדי סביעה, וכך ההדרכה של החכמים לא לאכול עד כדי סביעה, למרות שכאן אנחנו מתחילים להסתבך עם, עם עיקר דין דאורייתא, ואכלת וסבעת וברכת. אז איך אנחנו יכולים למנוע את עצמנו מסביעה, אם אנחנו לא סביעים, אז אנחנו לא מתחייבים בברכת המזון לכאורה. טוב, אבל אמור חכמי המוסר, שעדיף שאדם יאכל קצת פחות מקדי סביעה כדי לרסן את אהבתו, וזה יסוד לכל בריאות האדם, לאכול פחות מקדי סביעתו. אז מצד, אז זה טוב לאדם מצד הרפואה להיות שבור ביחס אל הממון והאכילה וכו', כל העולם החומרי, אין מצד מצוות השם. כי אין טוב לאדם כי אם למעט בכל היכולת בתענוגות בני האדם, כדי שלא יימשך אחריהם ויתבטל מעסק התורה, כי כך דרכה של תורה, פדו המלך תאכל, וכו' וכו'. אז אני חוזר רגע עוד פעם. אז השולחן, הכלכלה, הפרנסה, הממד החומרי שבחיים שלנו. היחס העקרוני צריך להיות יחס של שלם במובן הזה, שלזה הוא עשיר השמח בחלקו, ולכן לא לרדוף אחרי תאוות. אבל, היות במצד שני יש כן נטייה באדם להשתוקק לתאוות החומרות האלה, לכן האדם צריך להתייחס גם בצד שבור, וזאת העמידה השבורה. עמה וחצי הקומה שהיא עמה וחצי שבורה. כדי לרסן את התאווה, כדי לזהות שהצד של, של, של הגוף, של החומר, של הממון, הוא סך הכל דבר חלקי, הוא לא הדבר הכי חשוב בחיים. ג' שאם אדם מתייחס לעניין הזה כשבור, אז מצד שני גם כשיצליח לא ירום לבבו הוא יהיה שבור. וד' ברגע שאדם מתייחס לזה כשבור, אז א' זה נכון, זה טוב מבחינה חומרית, רפואית, בריאותית, וב' זה נכון מבחינה רוחנית, שיבצר היחס הנכון בין הממד החומרי לממד הרוחני. עכשיו כאן אני הייתי רוצה להדגיש עוד איזה הערה חשובה. תראו רגע בפסקה מספר 6 את היחס בין הארון לשולחן. הרב מדבר על זה מסגנון אחר, אבל ממש אותו כיוון. הרי מה אנחנו אומרים? שמצד התורה, האדם צריך לראות את עצמו כשבור. מצד הפרנסה, האדם צריך לראות את עצמו כשלם, אבל צד אחד של שבור, שזה ישלים את איזהו השיר השמח בחלקו. אבל סוף סוף, ישאל השואל, הרי באמת חכמים אמרו, יש לו מנה רוצה 200, וחכמים אמרו את זה, לכאורה, בממד הכלכלי, בממד החומרי. אז למה הקדוש ברוך הוא שתל בנפש האדם איזושהי תכונה עמוקה מאוד של חיסרון? והרבה מאוד פעמים, אולי רוב בני האדם, רוב ההיסטוריה, מכוונים את התכונה הזאת של החיסרון, במובן השלילי שלה, של השבור, במובן השלילי, כלפי הרצון להיות כל הזמן משתלם בממדים חומריים כלכליים. הרי למה הקדוש ברוך הוא שתל בנפש האדם את התכונה הזאת בצורה כל כך חזקה? אומר הרב מקור שש, יסוד עבודת השם הטהורה היא מטבעת באדם החפץ הפנימי להיות תמיד הולך ומשתלם. היסוד של עבודת השם זה לא להגיע לשלמות, אלא כל הזמן להיות בתהליך של השתלמות, אהרון מידותיו שבורות, ולהכיר באמת שתכלית ההצלחה היא רק בהיות האדם תמיד קשור בחפץ של הוספת שלמות. לכן הוא תמיד רואה את עצמו כשבור שהולך ומשתלם, כי הלא תכלית החיים היא קרבת אלוקות, והוא יתברך אין סוף לשלמותו. על כן כל מעלת האדם הוא שבכל עת יוסיף מעלה בקרבתו אל השם יתברך, וזאת השאיפה שאין לה תכלית, ולעולם לא יוכל האדם לומר בזה די. כי כל מעלה שיעלה בשלמות האמיתי, בשלמות הרוחנית, המוסרית, הערכית, תעורריהו לדעת איך לקנות עוד כמה מעלות הסמוכות לו. ולכן הוא מתוך השאיפה של עבודת השם, דרך אגב, אני חוזר רגע למשפט הראשון, הרב אומר שהנקודה הזאת של ההשתלמות האינסופית בעניינים רוחניים, זה יסוד עבודת השם הטהורה. זה לא איזה פינה מה שאנחנו עכשיו אומרים, זה היסוד של העבודה. יסוד עבודת השם זאת ההכרה שאנחנו שייכים לעולם רוחני אינסופי, ויש לנו יכולת התפתחות אינסופית בתוך העולם הרוחני הזה. ולכן, כי כל מעלה שיעלה בשלמות האמיתית, תעוררו לדעת איך לקנות עוד כמה מעלות הסמוכות לה, ומתוך השאיפה של עבודת השם, יכיר שאין תכלית ההצלחה לאדם לומר שהשיג כל השלמות הראויה לו להשיגה, כי אם שהוא תמיד שוקק להוסיף שלמות. לכן מידות אהרון שבורות. נפלא. אומר הרב, אבל כדי שיהיה טבוע באדם חשק בקשת הוספת מעלה, כדי שהאדם כל הזמן יתפתח מבחינה רוחנית, ערכית, מוסרית, היה הקדוש ברוך הוא חייב לנטוע בו חפץ, תשוקה, רצון, תכונת נפש, של חיסרון, שהוא כל הזמן ירגיש שהוא חסר. אבל, היות ונפש האדם אחת היא, אז אותה התכונה של החיסרון, של השבירה, של השבור, שצריכה להיות מכוונת כלפי שמיים, כלפי רוח, כלפי ערך, כלפי מוסר, היא גם יכולה להיות מכוונת כלפי חומר, כלפי גוף, כלפי ממון, כלפי רכוש. אבל למה הקדוש ברוך הוא שתל את התכונה הזאת שיכולה לצאת אל הפועל גם כלפי הרכוש? כדי לעורר להשלמה רוחנית, לא להשלמה חומרית. ולכן אומר הרב, אבל כדי שיהיה טבוע באדם חשק בקשת הוספת מעלה, שם השם יתברך בטבע נפש האדם, שאל יסתפק בשום קניין, ואפילו בקניינים המדומים, הקניינים החומריים, בחינת שולחן, אינו לא תסבע עושר, וכל מה שיתרבה עושרו, יתרבו מחסוריו, ומזה יהיה נוח להשכיל, שימצא את כל תעודתו, רק בתשוקה של הוספת יתרון ומעלה. אני רוצה להגיד רגע את המשפט הזה בצורה שלמה. הקדוש ברוך הוא נטע בנפש האדם תכונת שבור. למה? כדי שישלים את עצמו מבחינה רוחנית. אבל להיות בנפש האדם אחת, אז התכונה הזאת יכולה להיות גם מכוונת לכיוון החומרי. אבל כל המגמה שבשבילה הקדוש ברוך הוא שם את התכונה הזאת של החלקיות, של אי ההסתפקות במה שיש לך, זה לא כדי להיות מכוון את זה לממד החומרי, אלא לממד הרוחני. אז יוצא הפוך על הפוך. שהקדוש ברוך הוא שנטע את אותה תכונה של שבור כדי להשתלם מבחינה רוחנית, הרבה פעמים מכוונת אצל האדם לכיוון החומרי. ביחס הרוחני הוא מבסוט. הוא מתפלל 3 תפילות ביום, עובד על מידת הענווה איזה פעם בשנתיים, ולומד איזה 2 מקרא ו1 תרגום, עוד איזה הלכה במשנה ברורה, בלי לזלזל בשני הדברים שאמרתי עכשיו. וזה הוא מסתפק. הוא בא לציון גואל. ביחס לעולם החומרי, פה יש לו שאיפות, חלומות, דמיונות, פה לעולם הוא לא יסתפק במה שיש לו. איך זה יכול להיות? מתהפך הגלגל. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן תכונת שבור בנפש האדם, אבל למען מה? למען הארון, לא למען השולחן. אז כשאדם מתבונן בתוכו ומזהה את תכונת השבור שבתוכו, ידע שגם אם יש לו נטייה לכוון את השבור הזה כלפי חומר, זה אמור להיות מכוון כלפי רוח, לכן הקדוש ברוך הוא שם את זה בתוכו. ולכן למשל האימהות היו עקרות, וזה נושא קצת אחר. חז"ל מדברים על זה. שכדי שיתעוררו בתפילה וכל הסוגיה הזו. אם כן, העולם החומרי, מה נקודת היחס הבסיסית שלנו? שבור. העולם, מה אמרתי? עוד פעם, טועה. העולם הרוחני, מה היחס הבסיסי שלנו אליו? שבור. העולם החומרי, מה היחס הבסיסי שלנו אליו? שלם. צד מסוים של שבור, לדעת שזה סך הכל חומרי. אבל מצד היחס שלנו, בעולם הרוחני אנחנו אף לא מסתפקים במדרגה שהגענו אליה. בעולם החומרי, שמחים במה שברוך השם השגנו. טוב, הגענו לממד השלישי.
כן.
זה מאוד מעניין, כי הגובה, לפי לפחות הכלי יקר במקור 4, שלא ירום לבבו. זה הגובה. כשאדם כן מגיע לאיזושהי הצלחה במחאות כלכלית, או חומרית מסוגים כאלה ואחרים, שידע שזה סך הכל שבוע. נו, ומה עם המזבח? וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה שיש בה, לפי דעתי, הרבה מה להתבונן. למרות שלא כל כך נתעכב על זה היום, אבל יש הרבה מה לומר על זה. המזבח הוא כפרה. בין כפרה על הצד החומרי של האדם, בין כפרה על הצד הרוחני שלו. תסתכלו רגע השנייה במקור מספר 5, לפי שניכנס למקור 3 בחזרה. מה ההבדל בין מזבח הנחושת למזבח הקטורת? מזבח העולה למזבח הקטורת. כפי הנראה, אומר הכלי יקר 5, צד שמאל, שבית מזבחות אלו נערכו שניהם לכפר על הנפש החוטאת. אבל יש שני ממדים של חיסרון באדם. א', כי מזבח הנחושת בא לכפר על חלקי החומר והגוף הנגוף באבן החטא. כלומר, מזבח הנחושת כשמו כן הוא יותר עסוק בממד החומרי, הבהמי של האדם. ולכן באמת מה שהוקטר או מה שהוקרב יותר נכון. המזבח הנחושת היו באמת בהמות כדי לסמל את הצד הבהמי שבאדם. ועליו מקריבים הבעלי חיים הבאים תמורתו. וכן הבהמות הנקרבים דומים אל נפש הבהמית שבאדם, נפש תמורת נפש. זה צד אחד שצריך כפרה ותיקון אצל האדם, כל הצדדים החומריים שלו, יצרי הגוף שלו, יצרי הנפש שלו וכולי, שהתקלקלו, ולכן מזבח הנחושת מכפר עליו על ידי הקורבנות שהם בעלי החיים שהם מבחינת החי שבאדם שחטא. אבל יש צד שני באדם. אמנם הנשמה מצד עצמותה טהורה, אלו הנשמה שתתה בתהוריי, אבל לפעמים ההשפעות שהקלקולים החומריים יוצרים על הנשמה, שהם יוצרים איזושהי מעטפת על הנשמה. אז לא נאמר שהנשמה התקלקלה, אבל יש איזו השפעה על הממד הרוחני שבאדם. ולכן אומר הכלי יקר, אבל מכל מקום גם הנשמה צריכה כפרה, אחרי אשר הוא טמאה בגוף הנגוף הזה. לא היא עצמה מצד עצמה, אלא מצד איזה סוג של השפעה, סוג של השלכה. שכר עבירה עבירה. נקרא לזה ככה. אז כשאדם חוטא, אז הנשמה שלו פחות יוצאת אל הפועל. אז מצד אחד הגוף צריך כפרה, זה מזבח הנחושת. מה מקריבים שם? בעלי חיים, כנגד החיה שבאדם שחטא. מצד שני מזבח הקטורת, מה מקריבים שם? קטורת, זה יותר צד רוחני. אז מזבח הקטורת, על כן ציווה אל חי לעשות מזבח הקטורת, המעלה עשן וריח ניחוח להשם, לכפר על רוח בני האדם. העולה למעלה כי עשן הקטורת. והיא גם היא מקוטרת מור ולבונה של מעשים טובים. כן, שני צדדים צריכים תיקון באדם. א', הצד החומרי שלו, ב', גם הצד הרוחני שלו שהושפע באיזושהי השפעה מהצד החומרי. כן. ודאי שהנחושת והנחשת זה אותו דבר, אבל כרגע נעזוב את זה. זה נכון מאוד, ההערה הזאת. אם כן, האדם צריך שני סוגי כפרה. נקרא זה כרגע בכותרת כללית, כפרה על הגוף, כפרה על הנשמה. כפרה על הממד החומרי יותר, כפרה על הממד הרוחני שהתקלקל אצלו, באופן יחסי. באופן יחסי, רק שנייה אחת, שנייה. עכשיו זה מאוד מעניין. כל המידות של מזבח הנחושת ומזבח הקטורת, שלמות. שלמות. למה? תראו מה אומר הרב. מדהים. מה אומר הכלי יקר, תכף נראה ברב. אני חוזר לכלי יקר במקום מספר 3. אבל מזבח הקטורת, היו כל המותיו שלמים. שורה בערך שישית שביעית מסוף פסקה 3, בעמודה האמצעית למטה. אבל מזבח הקטורת היו כל המותיו שלמים. יש את זה? רבותיי. וכן מזבח העולה, גם המותיו שלמים, שלמות. כי עניין שניהם להשלים את האדם החסר מצד מעשיו. כי כל הבא לכפר על האדם, משלים חסרונו. כי מזבח העולה מכפר על גוף החוטא, על ידי הקרבת גופות של בעלי חיים, ומזבח הקטורת מכפר על הנשמה ורוח אלוהים העולה היא למעלה כעשן הקטורת. ועל כן היו כל העמות ההם שלמות. זאת אומרת, כל מה שקשור לכפרה, לתיקון קלקולים, כאן אנחנו צריכים לראות את עצמנו כשלמים. וכאן אני עכשיו רוצה לפתוח איזה סוגיה שלא יודע כמה אני אתעכב עליה. אחד הדברים הכי קשים לאדם, זה שהוא לא מאמין באמת, ולא מזדהה באמת, שאחרי שהוא במרכאות הביא קורבן כפרה, על הגוף ועל הנשמה, הוא באמת שלם. לפעמים האדם חותך חטאים כאלה, שהוא חושב שאין להם תקנה. כי לכאורה, חס ושלום, יש חטאים שהוא חושב שבאמת אין להם תקנה. אני רוצה להגיד את זה בצורה הכי פשוטה והכי תקיפה שאני יכול להגיד. אני חושב שאחד הדברים, מה זה אני חושב? אני יודע, לא חושב. אולי הדבר שמעכב הכי הרבה אדם לעשות תשובה באמת, זה כי אולי הוא לא מאמין עד הסוף באמת, שכשהוא עושה תשובה, היום אין לנו מזבח כפרה. אומר הרמה, אז מה כפרה שלנו? תשובה. הוא לא מאמין באמת שכשהוא עושה תשובה הוא נקי לגמרי. כמו שאומר הרמב״ם, אמש היה משוקץ מתואב וכו', והיום האהוב קרוב ידיד וכו'. אדם לא מאמין בזה. אדם, אני אומר את זה עכשיו בצורה מאוד בוטה, אדם יכול לשבת בבית המדרש יום שלם שעות ארוכות, לעיין וללמוד, להעמיק ולהרחיב ולהתמיד. שורה אחרונה, כשהוא יורד מתפילת מנחה לחדר אוכל, או כשהוא עולה לחדר בלילה, שם את הראש על הכרית, מה הוא חושב? מה מעסיק אותו? מה מטריד אותו? עולים לו כל מיני דמיונות של כל מיני דברים שהוא עשה ונפל וחטא, וחלקם הוא חושב אולי אפילו דברים בלתי הפיכים. אז הוא ישמע עכשיו בשיעור עד מחרתיים שתשובה כתינוק שנולד עושה אותך, אבל שורה האחרונה שהוא שם את הראש של הכרית, הוא לא מאמין בזה. פעם הייתי בשיעור באיזשהו מקום, לא נפרט יותר מפרטים, דיברנו על הסוגיה הזאת. ראיתי שאנשים לא מאמינים מה שאנחנו מדברים. כן, זה יפה לדרשה בשיעור, זה יפה. אבל שורה האחרונה, כשאני שם את הראש של הכרית, אני מאמין שאני נקי כתינוק שנולד או לא? ראיתי על המבטים של האנשים, לא מאמינים. נתתי את השיעור, אמרתי, מאמינים או לא? אמרו לא. אמר, אין דם לשיעור, סגרנו את השיעור, הלכנו. מה פה, מספרים שהזבטים? זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. כולנו משתדלים להיות בעלי תשובה. בפרט אלה שבאו, או באו בזכר ובנקבה, ממקומות שבהם ההגדרה של בעל תשובה היא הגדרה של רחוב. וכל אחד מאיתנו סוחב עליו תיקים. וכל השאלה, זה האם אני מאמין שכשאני עושה תשובה, האם העמות שלי שלמות? או שאני שבור? זאת כל השאלה. והאדם הרבה פעמים לא מאמין שהוא שלם. הוא בטוח שהוא שבור. כי לכאורה לפעמים יש דברים בלתי הפיכים, כלפי חוץ, אבל כלפי פנים הם שלמים. הם לא שבירים. אני רוצה רגע לקרוא משפט אחד. משפט אחד באורות הקודש, חלק ג', שאולי קצת יכול לחדד את הנקודה הזאת. פסקה באורות הקודש ג' שנקראת שכחה ושמחה. היא מופיעה בעמוד רש נון. כדאי לראות את זה אחר כך בפנים, חבל שלא נכנס בדף. אני קורא. עמוד רש נון, אורות הקודש ג', שכחה ושמחה. יש שטוב לשכוח את האבונות. אמרנו הרבה פעמים, יש. יש מצב, לא תמיד. יש מצב שכשאדם שוכח את האבונות שלו, את העבר שלו, אז הוא לא מתייחס ברצינות לכפרה. הוא לא מתייחס ברצינות לתשובה. הוא שוכח סתם מחוסר אחריות, חוסר רצינות, ילדותיות, שטחיות. אבל יש מציאות שאדם שוכח אבונות ממקום של אחריות, ממקום של בגרות, ממקום של תשובה, ממקום של כפרה, ממקום של באמת רצון להתקדם. אז איך יכול להיות שיש שטוב לשכוח את האבונות? יש שטוב לשכוח את האבונות. מתי? ועל ידי מה שעושים כן לשם שמיים, לא מחוסר אחריות וילדותיות, לשם שמיים. כדי להתאמץ בעבודה, בשמחה ובהרחבת הדעת, בתורה וחוכמה. תכף אני אמשיך את המשפט הזה. יש מצבים שבהם האדם כל כך מלופף בעבר שלו, והוא לא מצליח להשתחרר מהעבר שלו. הרב כותב באורות התשובה, אני אומר את זה בלשוני, אבל זה מה שכתוב, שעבירה נקראת עבירה, ועבריין נקרא עבריין, כי הוא כל הזמן חוזר אל העבר. ואומר הרב, כשאדם עושה תשובה, הוא צריך להסתכל מכאן ולאבא, לעתיד. יש עתיד. באמת יש עתיד. והיש עתיד הזה נובע מכך שבשורשו, בסגוליותו, הוא טהור. אלוהי נשמה שנתת בי טהוריי. תכף אני חוזר לאורות הקודש, תסתכלו רגע בדף שלנו, במקור מספר 7, אורות התורה י' א' ב'. האדם הישר צריך להאמין בחייו. פסקה ידועה, מה זה להאמין בחייו? כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו, ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים, ושהם הוליכים בדרך ישרה. אוי ואבוי אם אדם לא מאמין שעשה אלוהים את האדם ישר, ולכן הוא ביסודו ישר, ולכן הכפרה מחזירה אותו ליסוד הישר שהוא הוא. אלוהי נשמה שנתת בי תאורה, היא באמת היא תאורה. אבל המעמד התמידי, אומר הרב, צריך להיות הביטחון הנפשי. ובפרט כשאדם עושה תשובה. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו. וכל הלכלוכים, בין של מזבח העולה, בין של מזבח הקטורת, לא משנה. בין של הגוף, בין של הרוח. כל הלכלוכים האלה חיצוניים. ולכן אני חוזר לאורות הקודש. יש מציאות שטוב לשכוח את האבונות. כי אם האדם לא ישכח את האבונות, הוא כל הזמן יהיה מלופף בזה. ואני רואה עכשיו את הפנים שמסתכלות עליי. גם בצד הזכרי וגם בצד הנקבי, ואני יודע כמה אני צודק, כי אני רואה את הפרצופים העמומים והמבוישים. אשרינו שאנחנו בישנים רחמנים וגומלי חסדים. כי זה נכון. יש שטוב לשכוח את האבונות. לא מצד חוסר אחריות, מצד אחריות. לא מצד ילדותיות, מצד בגרות. לא מצד שלא מתייחס ברצינות, מצד שמתייחס מאוד ברצינות. לא מצד שאני לא רוצה להתקדם, מצד שזה הדבר היחידי שיכול לפעמים לקדם אותי. כי אם אני כל הזמן עבריין, שייך אל האווירה, שייך אל העבר, אני לא אתקדם. כי אני כל הזמן תקוע. אני חוזר לאורות הקודש. יש שטוב לשכוח את האבונות. ועל ידי מה שעושים כן לשם שמיים, כדי להתאמץ בעבודה בשמחה, ובהרחבת הדעת, בתורה וחוכמה, לשפר את העולם ולהוסיף אור ושמחת השם במעשיו, אם אדם שוכח את האבונות, כי הוא מזהה שאם הוא יזכור את האבונות, זה כל הזמן יתקע אותו, ולא יאפשר לו להתקדם, הוא כל הזמן יראה את עצמו שבור ולא יראה את עצמו שלם. אז במצב הזה, האדם צריך לשכוח את האבונות, אומר הרב. ממילא, מידה כנגד מידה, נעשים הם אצל הקדוש ברוך הוא גם כן כביכול בגדר שכחה. אדם ששוכח את אבונותיו לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא שוכח גם את האבונות שלו. הקדוש ברוך הוא מחק מהפנקס. טוב, אני לא המזכירה, אבל כך כתוב.
אז זה לשכוח לשם שמיים.
לשכוח לשם שמיים כדי שנוכל להתקדם. מזבח כפרה, עולה וקטורת, עמותיו שלמות. כי אני אחרי הכפרה שלם. וגם אתה, כולנו. כלל ישראל, פרט ישראל. ולא שבור. כל העמות שלמות. תראו, זה פילי פלאות. אני רוצה רגע לחזור לכלי יקר. בואו נראה רגע את התמונה. ביחס לעולם הרוחני, תמיד לראות את עצמי שבור. כל הזמן להתקדם. ביחס לעולם החומרי, בעיקרון לראות את עצמי שלם. איזה עושר השמח בחלקו, פלוס הנקודה של השבור, נעזוב אותה כרגע. ביחס למפגש בין הרוחני לחומרי, שבו יש, לפעמים אני מתייחס אל השלם כשבור ולשבור כשלם, פה אם אני עושה תהליך תשובה, בחינת כפרה, בחינת שני המזבחות, פה אני חייב לראות את עצמי כשלם. רבותיי, אני אומר את זה ממש באחריות. אלה שלושת הבסיסים להתפתחות רוחנית. לבניין רוחני אמיתי של כלל ישראל, של פרט ישראל. בואו לא נשכח באיזה פרשה אנחנו נמצאים. אנחנו ערב פרשת תרומה. אנחנו ערב בניין המשכן, ערב בניין הכלים, ערב בניין המקדש. הכלים במקדש זה לא דברים סתמיים, זה לא איזה פולחן לעשות איזה סדר פעולות דתי. יש כאן דיוק אלוהי שמכוון את המהלך הרוחני של ההיסטוריה. שלושת הבסיסים של המהלך הרוחני של ההיסטוריה לפי המהלך הזה של הכלי יקר, אלה שלושת הבסיסים. כל הזמן התפתחות בעולם רוחני, להיות שמח בחלקי בעולם החומרי, ולהיות שלם, אם אפשר לומר, בפערים שבין הרוחני לחומרי, בתנאי שאני באמת עושה תשובה. באמת אני בא אל מזבח הכפרה. מי שלא נע למסלול המשולש הזה, סליחה שאני אומר, אין לו סיכוי, אין לו סיכוי. מי שחושב שבעולם הרוחני הוא יציב איזה רף שבו הוא, הוא כביכול יהיה שלם. ובעולם החומרי שם הוא השקיע את מרב המאמצים כי שם הוא תמיד רואה את עצמו שבור. וכשהוא משתדל לעשות איזושהי תשובה בממד של כפרה, אז הוא יראה את עצמו כל הזמן כשבור ומלופף בעבר והוא יהיה כזה עבריין. אין לו סיכוי להתקדם, אין לו. אם נעלה את כל זה לרמת כלל ישראל, כל וחומר, כלל ישראל ברמה הרוחנית תמיד שבור, יש תמיד לאן לשאוף. ברמה החומרית, ברוך השם, איזה יופי מדינת ישראל. קצת שבור, צריך עוד להתחזק עוד, אבל לא לעשות מזה העיקר. ברמת התשובה, ואמר, כולם צדיקים. אנחנו שלמים. מה שאנחנו לומדים כאן זה א' ב'. א' ב'. נבריאות. מותר לסיים בזמן פעם. מותר. מספיק, זה מספיק עמוס, אני חושב. מספיק ממוקד. כן.
יש עניין, לא של זיכרון שמתקנת אני
זוכר מה אני עושה, אבל מעשים נכון, לא עושים חריטה בנפש, ואיך אפשר. לפעמים זה קרה, לא, לפעמים, אם אתה יודע בדיעבד, פתאום, כמה אתה יודע... כשאדם עושה תשובה, כל החריטות נעלמות. אם עושה תשובה מאהבה, החריטות אפילו הופכות את הזדונות לזכויות.
לא יודעת שבאת עניין של החשבון של ה... לא פעולה אפילו עושה, אבל כל מיני דברים בנפש שלאט לאט מתקנים, אבל זה לא קורה בבום אחד, לא קורה בבת אחת.
כשאדם עושה תשובה באמת, זה לא הוא. פעם דיברנו על זה בשיעור, בסדרה של שיעורים במכון אורה דווקא, גם לפני שנה, כמדומני במכון מיר, עסקנו בזה קצת, שכשאדם חוטא, לא הוא חוטא, זה לא אני שלא חוטא. מי שחוטא זה הצד החיצוני שלו. כשהוא עושה תשובה, הוא מחבר את הצד העצמי הפנימי שלו לצד שחטא, זה לא הוא. אז הוא מצד האמת נקי. מה שהרב כותב באורות הקודש מקום אחר, שהקדוש ברוך הוא נקרא אחד מהכינויים שלו אל שדי. אומר הרב אורות הקודש, המילה שדי מורכבת מהמילה שד ויוד. יוד זה שם השם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביוד. שד זה יצר הרע. כשהאדם חוטא, הוא מנתק את יוד מהשד. אין שדי. אז מה נשאר? שד. האם שד זה הוא? לא. אז מי חטא? השד. כשהוא עושה תשובה, מה קורה? הוא מחבר את היוד בחזרה לשד. אז מה הוא קיבל? שדי. מי זה הוא באמת? היוד. אז מי חטא? השד. אז כל הדמיונות שעולים לי בלילה כשאני שם את הראש על הכרית, מי זה? השד, זה בכלל לא אני. זה הצל שלי. זה הכפיל שלי. זה לא אני. אז באמת אני נקי. אתם זוכרות שדיברנו על זה כמה שיעורים? כן. אז זה באמת לא אני, זה לא משחק. זה לא אני. ולכן אני באמת נקי. האם האדם פעם אחת בחיים סך הכל מחבר את היוד לשד והכל נגמר? לא. כל החיים אנחנו, השד משחק והיוד מתחברת ומתנתקת ומתחברת. טוב, נקווה שהוא תמיד תהיה מחוברת כדי שתוכל לנהל. שנקבל שדי באמת, אל שדי. לכן זה אמיתי, זה לא משחק. לכן ביחס אל התורה, אין סוף, שבור. ביחס אל החומריות, באופן עקרוני, שלם. ביחס אל הכפרה, שלם. יש על מה לחשוב על לילה. לילה טוב. אז שלם או שבור? תלוי במה. יישר כוח.